פרק ט, פסקה ג. יסוד התשובה, הרי הוא מביא רפואה לעולם כולו ממש. זרם הרצון גומר את פעולתו בתוקף דווקא על ידי יציאתו מהלחץ. בעלי תשובה ממשיכים בחילה יתירה, את עוז החיים ממקור הטוב. המעשים והברואים כולם כלולים בהווייתם, עם אומץ הרצון המתגלה באדם בזיו תפארתו. נדחפים הם היסודות, הכוחות והתולדות אל כל רוח. מי משים בהם אור חיים שיטה וסדר? להפריח טוב לסור ממוקש רע, הרצון הנעלה. עוז המוסר המאיר מהספקלריה של מעלה. בגילוי דעת של גוי קדוש, נעשים המעשים כולם אגודה אחת. לעשות את רצון המלך הקדוש, הגבוה במשפט והנקדש בצדקה. טוב, מה, אנחנו כבר מרגישים שהפרק הזה הוא פרק עמוק. אני אנסה לקרוא עוד הפעם ולראות מה אנחנו מצליחים להבין פה בכל הפסקאות הפנימיות האלו. כמה שנצליח. יסוד התשובה הרי הוא מביא רפואה לעולם כולו ממש. הגמרא אומרת, תשובה מביאה רפואה לעולם. היסוד של התשובה, עיקר העניין שבתשובה, הצד היסודי, הפנימי שבה, לא זה ש... בהכרח הנקודה מתגלה כלפי חוץ, אלא הנקודה היסודית, הפנימית, שבתשובה, זו נקודה שהתשובה מפיעה רפואה לעולם כולו ממש. זה פשוט מרפא את העולם, בעולם הנגלה. הולך העולם ונעשה מתוקן על ידי התשובה. זרם הרצון גומר את פעולתו בתוקף, דווקא על ידי יציאתו מהלחץ. טוב, אז בזכות העריכה אנחנו אפילו לא יכולים ליפול בבור שהיינו יכולים ליפול בו. איזה רצון? זרם הרצון של מי? אבל בזכות העריכה הנפלאה של רבינו הרב צבי יהודה, אז זה המשך של בית. היסוד הרצוני האידיאלי. הרצון האלוהי שמכוחו נבראו כל מערכות שמיים וארץ, שהולך ומתפשט מקדמי תבל, הולך ומקיף עד אחרית עד סוף כל הדורות. הרצון האלוהי שעומד בבסיס כל היש, מחולל אותו, מקיים אותו ומשדרג אותו. זרם הרצון הזה גומר את פעולתו בתוקף דווקא על ידי יציאתו מהלחץ. בעלי תשובה ממשיכים בחילה יתירה את עוז החיים ממקור הטוב. זרם הרצון של היסוד הרצוני האידיאלי שדיברנו עליו אתמול, הרצון האלוהי שהוא כמו מחשבה תחילה, הרצון העליון, שהוא מקור המקורות של כל היש. זרם הרצון הזה הוא נקרא בסוף המשפט השני מקור הטוב. המקור של הטוב, לא הטוב בצורה של הגלוי שלו, איך שהוא נשפח מן המקור ומן המעיין החוצה, אלא המקור של הטוב, הטוב בתמציאותו העליונה המוחלטת. זה הרצון, זה היסוד הרצוני האידיאלי. הרצון הזה, היסוד הרצוני האידיאלי שבמקור הטוב, אז הוא כמו איזשהו מעיין פנימי שצריך ללכת ולהיות שוטף את גדותיו מחוצה לו. איזושהי תמצית כוחנית, כוחנית מלשון המילה בכוח שעוד לא יצא אל הפועל, והיא בגעש פנימי, סוג של טוביות פנימית כזאת שישנה בתוך המציאות, והיא מבקשת לפרוץ לה מסילות החוצה. זרם הרצון גומר את פעולתו, ודאי, זה שיש את המקור של הטוב המוחלט הזה, זה הולך ומזיל פלגי מים כאלו. אבל זרם הרצון גומר את פעולתו בתוקף, מה שיופיע בצורה שלמה, טוטלית, שמתקנת את הכל, מרוממת את הכל, גומר את פעולתו בתוקף דווקא על ידי צאתו מהלחץ. על ידי זה שתהיה איזושהי נקודה של חשיפת אפיק, שהנביאת מים הזו של הרצון האידיאלי הזה, שהוא במקור, מקור המעיין, ישפך החוצה. ובמקום שיהיה אפיק, אז שמה המים יוכלו בכל עוצמתם ושעונם להתפרץ החוצה. הרצון האלוהי שהוא בבסיס היש, הוא בסוג של מעיין, הוא מקור כזה. האיכות המוחלטת של הטוב היא כנוסה, היא גנוזה, במקור. וכדי שהמציאות היא תהיה לובשת צורה תואמת של הרצון האידיאלי הזה, אז צריך לחשוף את האפיק, לתת למים הללו פשוט להתפשט החוצה. איך עושים את זה? זרם הרצון גומר את פעולתו בתוקף דווקא על ידי צאתו מהלחץ. איך מוציאים אותו מהלחץ? בעלי תשובה ממשיכים בחילה יתירה את עוז החיים ממקור הטוב. צריך בעלי תשובה. זה אותם בעלי תשובה של פסקה א', מרדית יובטה, בעלים של התשובה. והם ממשיכים. בעלי תשובה אמיתיים, אלה שיודעים לעשות רצונם כרצונו, ולמלא את עצמם ברצון האלוהי האידיאלי, אז הם הוציאו את הרצון מהלחץ. הרצון שהוא גנוז, שהוא למעלה מן המציאות, מקיף את המציאות, מחוץ למציאות, הנה. יש לו היכל לשכון בו לרצון הזה. וההיכל הזה הוא ליבותיהם של בעלי התשובה. שעיקר נקודת בעלי התשובה בכלל, וכמו שזה מודגש בפרק הזה בפרט, זה נקודת הרצון. אז כשיש לך בעל תשובה, שיש לו רצון טוב, אז הנה, הוא בבחינת חשיפה של אפיק למים האלו לזרום החוצה. הרצון הזה הוא לא רק רצון אלוהי תמציתי שבגניזה, אלא הוצאנו אותו החוצה. על ידי מה? שיש פה עכשיו נושא של הרצון האלוהי. בעלי תשובה ממשיכים בחיל היתירה. כן, זה גורם לכל, תחשבו שהמעיין גואש, 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 במקום שאתה נותן לו את השביל של המים שיזרמו, אז הם מתפרצים בכל התוקף. בעלי תשובה ממשיכים, המשכה, ממשיכים מים מאילן לאילן. לוקחים את, ממקור המים וגורמים למים להישפך החוצה, עוד ועוד. הם לא מייצרים כלום, בעלי התשובה. הם לא מהנדסים פה משהו. הם בסך הכל חושפים, יש בריכה מקורית, ואנחנו ממשיכים את המים שלה כלפי חוץ. בעלי תשובה ממשיכים בחיל היתירה את עוז החיים ממקור הטוב. ממקור הטוב הולכים ומתגלים החיים בעוז שלהם. בעוצמה שלהם, עד כמה שעוז החיים יקבילו ויתאימו למקור הטוב. אבל איך זה מביא רפואה לעולם כולו? הרי רק נחשף פה אפיק על ידי זה שיש לנו משכן, בלבבי משכן אבנה. אז יש פה משכן שהרצון האלוהי עכשיו שורה בו. אבל זה ליבו של הצדיק, של רבי יהודה חסיד, ששר את השיר הזה. המעשים והברואים כולם כלולים בהווייתם עם אומץ הרצון המתגלם באדם בזיו תפארתו. המעשים והברואים, כנראה שזה מדרגות שונות של הופעות שיש בהוויה. בטח שמעתם פעם לחשוש כזה, שיש עולם של מעשה ועולם של בריאה, וזה עולמות שונים, הכוונה מערכות שונות של הופעות של חיים. רבדים על גבי רבדים המציאות שלנו בנויה. מאור פשוט בתכלית, הולך ולובש צורות ועוד צורות ועוד צורות, עד שמופיע למטה למטה בעולם המעשה, כמו שאנחנו פוגשים. אבל אנחנו בגרעין יש איכויות נוספות. אז כל המעשים וכל הברואים, כולם כלולים בהווייתם, עם אומץ הרצון המתגלם באדם בזיו תפארתו. כמו שהגמרא אומרת, שהגמרא בשבת, אני חושב, לא נבראו כולם אלא לצוות לזה. לזה זה הצדיק. האדם הוא נזר הבריאה. כל המציאות כולה, בכללותה, המעשית והרוחנית וההופעות השונות שיש בבריאה כולה, כולם כלולים בהווייתם בנקודה אחת, באומץ הרצון שיש באדם. הכל מושפע, בין לטוב ובין חלילה לא לטוב, מרצון האדם. כל המציאות כולה מתנהלת, מתרחשת ברצון של האדם. יסוד היסודות ועמוד החוכמות, כזכור, לידע שהכל אורגני, נכון? כבר אתם יודעים את זה בעל פה. הכל פה זה אורגני, והעולם שלנו הוא קדמות אדם גדול. והמדרגות שיש בעולם שלנו הם קדמות קומות הבניין שיש באדם הפרטי. יש באדם דומם, זה השיניים שלו והעצמות שלו, ויש צומח ויש חי, הרקמות וכו', ויש מדבר, השכל. וככה זה גם כן בעולם הגדול. העולם הגדול הוא אדם על כל מה שיש. וכמו שבאדם הקטן, אז תגיד, מה יצר את השיניים ואת הרקמות ואת הנפשיות? מה יצר? נקודת החיים היא זו שהופיע את זה שיש שיניים וגם את זה שיש מחשבות, אבל זה הכל פועל יוצא של נקודת החיים. אילולא שיש נקודת חיים, אז אין לא שיניים, לא שערות, לא רקמות ולא לא מחשבות. אז הכל זה בעצם מופע של החיים, והכל כלול בנקודת החיים. כיוון שיש חיים, אז גם היו שיניים. וחלילה אם לא היו חיים. שלוש נקודות. וגם באדם הגדול זה כך. הכל, כל המציאות כולה, כל המדרגות שבה, כל המעשים וכל הברואים, זה הכל פועל יוצא של הופעת החיים. והופעת החיים הלא זה הרצון האלוהי. זה נקודת החיים, אמיתת החיים היא ברצון האלוהי. אנחנו פוגשים, מעניין לך שאתה היית פוגש פה את ראובן, ואתה היית אומר לו, או, אתה זה, אני עכשיו עם היד שלך, ועכשיו אני עם היד השנייה שלך, ועכשיו אני עם המחשבות שלך, ותכף אני אהיה עם הרגליים שלך. זה לא עובד ככה. כשאתה פוגש את ראובן, אתה רואה את ראובן. מי זה ראובן? החיים של ראובן. הם כוללים הרבה מדרגות, הרבה מימדים. גם בעולם הגדול, הנקודה שישנה בעולם הגדול, זה המופע של החיות שבה, הרצון האלוהי שמחולל פה את הכל. מקיים פה את הכל. הרצון האלוהי הזה באמת הולך ושורה במקום השכינה בליבותיהם של צדיקים. אבל מה שיש בליבותיהם של צדיקים, זה גילוי של הנקודה התמציתית של כל היש. כי כשהצדיק עושה את רצונו, כרצונו של הקדוש ברוך הוא, אז יש בצדיק מפגש עם נקודת היסוד של כל הבריאה כולה. וכיוון שהצדיק הוציא מן הכוח אל הפועל את זרם התשובה, ועכשיו הוא רוצה בטוב, בטוב המוחלט שיש בתשובה, אז הוא נגע בנקודת החיים הפנימית של כל היש. וכיוון שכך, כל היש הולך ולובש צורה חדשה, ממש, כפשוטו. לא לעמוד עם סרגל ומסורה ושעון כדי למדוד את זה. איך תשובתם של בעלי התשובה שממשיכים בחיל היתירה, היא מתקנת את העולם ממש. אבל היא מתקנת את העולם ממש. אנחנו לא יודעים להשליך קונקרטית מתשובה של צדיק לשינויים מסוימים. אבל אנחנו יודעים להגיד בבירור באופן כללי שזו הסיבה להתקדמות העולם. כי הולך ומתגלם עוד ועוד נקודת החיים במציאות כולה. היא הולכת ומתגלה, מופיעה. יש פה איזושהי עוד נשימה ונשימה ונשימה של נקודת החיים המרכזית בכל ההוויה כולה.
אבל ככה גם לצד השני, כן?
בגלל זה אצל הרב, הפסקאות על המוסר הם ידברו על אחריות המוסר. אדם צריך להבין שדע מה למעלה ממך, כל מה שמתאווה בעולמות זה הכל ממך, וממה שקורה בנקודת הרצון שלך, אז הוא יקרא לפרקים האלה באורות הקודש ג' אחריות המוסר. כי איך שאתה נהג, זה מה שיהיה בהוויה. השאלה אם יהיו פה ילדים טובים, ואפילו אם יהיו פה גביעות בריאות, כי פשוטו, זה תלוי באחריות שאתה לוקח. ככל שאתה מהווה היכל שחושף פריצה של מעיין מקור הטוב הזה, אז הוא ישפך בעולם על כל מה שכלול בטוב. טוב גופני, מוסרי, שכלי ומה שבתווך ביניהם. זה תלוי בך. איך אתה עכשיו יכול למעוד, שואל הרב, כשיש לך אחריות כזו על הכתפיים? איך אתה יכול לא להידבק בטוב תכלית הדבק? ואיך אתה יכול להתעייף? אם אתה היית עכשיו באיזשהו חדר בבור בקריה, שאתה יודע שעתידה של סך הכל, עיר אחת, מוטל בסכנה. אתה היית נרדם, אתה היית מתעייף, אתה היית חוטא לתפקידך. אז פה החיים של עם ישראל תלויים לך. לא החיים של עם ישראל, החיים של האנושות. לא החיים של האנושות, החיים של הבריאה כולה, מראשית עד אחרית, תלויים בך. במעשה הטוב או חלילה הלא טוב. בעלי תשובה ממשיכים בחיל היתירה את עוז החיים ממקור הטוב. זה תמיד ילך ככה, ממקור הטוב ישפך, כמו אתמול, נהרות שישפכו להיות עוז חיים. זה מדרגות, מקור טוב, עוז חיים. והסיבה לזה, כי המעשים והברואים כולם, כלולים בהווייתם עם אומץ הרצון המתגלם באדם בזיו תפארתו. וזיו תפארתו זה נקודת הרצון שבו. נדחפים הם היסודות, הכוחות והתולדות אל כל רוח. כן, יש במציאות שלנו יסודות וכוחות ותולדות והמון המון אלמנטים שהחיים מתגלים בהם, בלי סוף. תחשבו את ההיסטוריה, היא פשוט בליל אינסופי של כוחות, של יסודות, של תולדות, של מאורעות, של כוחות, של תופעות. זה מה שיש בהיסטוריה. מי משים בהם אור חיים, שיטה וסדר? מה הפך את המציאות להיות כל כך מסודרת? מה הפך את החיים להיות כל כך הולכים ומתעלים? אל העדינות, אל האצילות. להפריח טוב, לסור ממוקש רע. מה באמת באמת הוציא את המציאות מהפרימיטיביות האלילית שלה? שמשתחווים לאבנים ועצים. מה הוציא אותה מהרשעה הרצחנית שהייתה בה בהיסטוריה הקדומה? מה באמת עשה את זה? מה נתן אור חיים, אידיאל של שכל שמתגלה בחיים, שיטה וסדר, להפריח טוב לסור ממוקש רע? הרצון הנעלה. זה נקודה. הרצון המעולה שהתגלה בליבותיהם של בני אדם, בעלי תשובה, זה מה ששם בחיים אור חיים, שיטה וסדר. כי פשוט השפריץ את זה החוצה. הוא השפריץ את השיטה והסדר שיש בתמצית הבריאה. הוא הופיע את זה החוצה, כמו איזו נשימה כזו, שמחיה את הגוף על פי הסדר שלו. הרצון הנעלה. עוז המוסר המאיר מהספקלריה של מעלה. לא כל כך ברור לי למה להכניס פה את הספקלריה של מעלה. כנראה שזו סוגיה מצד עצמה להבין מה הקשר בין הרצון הטוב שאנחנו מדברים עליו לאספקלריה של מעלה, וכנראה צריך לפתוח את הסוגיה הזו כסוגיה מצד עצמה. אבל בוא נאמר באופן כללי ונסתפק בזה. עוז המוסר, זוכרים את עוז החיים, עוז המוסר, זה לא עוז של מוסר אנושי. אנושי הכוונה על בסיס ההרגשות ואפילו התובנות של בני אדם. איך לחיות את החיים בצורה מוסרית. זה נמוך נמוך. זה רק לעשות איזה שהם חיים שיש בהם סדר שבין אדם לחברו. וזה אפילו לא עוז המוסר המאיר מהספקלריה שאינה מאירה. זה עוז המוסר המאיר מהספקלריה מאירה, מהספקלריה של מעלה. להתאים את המוסר לא בגלל מה שקורה אצלנו, בינינו, אלא להתאים את המוסר כשמסתכלים בהתאמה כלפי מעלה. המוסר כמו שהוא במה שאומרים חז"ל, מה הוא אף אתה. מה הוא אף אתה לא נאמר בגלל שאני ואתם צריכים להיות שכנים טובים אחד לשני, ואזרחים טובים אחד לשני, וחברים טובים בכיתה, בשיעור, בישיבה, בעולם. מה הוא אף אתה? זה עצמי. זה עקרוני, לא בגלל השאלה של התולדה, איך זה יגרום בינינו חיים שלווים יותר. זה עוז של מוסר שתובע להתאים את עצמו למקור הטוב. זה המוסר של התורה. המוסר של התורה זה המוסר שהוא לשם המוסר, לשם הטוב שיש בו מוסר. וזה גם העוז שבו. זה מה שהוא כל כך תקיף המוסר הזה. תקיף גם כי הוא לא ייבטל בגלל תנודות היסטוריות, ותקיף גם כי הוא ממלא פשוט את כל הוויית החיים שלך. כשאתה מוסרי רק בשביל שהחברה תהיה חברה נעימה, אז זה עוד פונקציה בחיים שלך, אז ממילא גם מבחינה פנימית זה תופס צד מסוים. אבל פה זה מוסר כל כך טוטלי, שאני כולי בלוע בו, ואני רק העניין שלי זה להופיע את המוסר הזה, וזה לא שהמוסר הזה הוא עוד פונקציה בחיי, כשעיקר הנקודה זה חיי. פה עיקר הנקודה זה המוסר, וחיי הם היכל ומשכן של הופעת המוסר הזה, של אספקלריה של מעלה, כמו שהוא בשמיים, במציאות האלוקית, המוחלטת, במקור הטוב. הרצון הנעלה, זה הרצון הנעלה, שיהיה לך מוסר כמו שהוא במקורו האלוהי. בגילוי דעת של גוי קדוש, נעשים המעשים כולם אגודה אחת. לעשות את רצון המלך הקדוש הקבוע במשפט והנקדש בצדקה. לפני רגע דיברנו על גילוי, אני קצת מבולבל במשפט הזה, יש פה איזשהו תפנית בפסקה. מה קשור עכשיו גילוי דעת של גוי קדוש? מאיפה זה בא? דיברנו על גילוי הרצון, צאתו של הרצון. מהלחץ. אבל מה קשור עכשיו גילוי דעת של גוי קדוש? לא יודע. תשובה מספיק, התשובה הכי נכונה, לא יודע. אבל אם אני מנסה ככה לגשש, לראות מה אני מבין, אז אולי אני צריך להגיד שהרצון הנעלה הזה שיוצא ומתגלה החוצה, שהוא עוז המוסר של הספקלריה של מעלה, הוא דבר אחד עם גילוי דעת של הגוי הקדוש. הדעת של הגוי הקדוש, שזה כנראה הספקלריה של מעלה, זה לא דעת אינטלקטואלית. התורה היא בכלל לא אינטלקט. התורה היא לא חוכמה במובן החוכמתי הפשוט. התורה והמוסר של התורה, של אספקלריה של מעלה, זה כנראה דבר אחד עם הרצון הנעלה הזה. כנראה שבאספקלריה של מעלה אין הבדל בין דעת לרצון. והחוכמה והרצון הם ממוזגים זה בזה. ובאמת, חוכמה בינה ודעת, אז הרבה מאוד מהפרשנים הסבירו שחוכמה זה השכל. בינה זה מה שאני כבר שייך אליו ויודע להפרות ולהרבות את השכל הזה בניתוחים שלי. אבל דעת זה כבר מה שהשכל שרוי במעי. וזה רצון. דעת זה חוכמה שהיא ממוזגת כבר עם הרצון. וידע אדם את חווה אשתו, וידע חיבור. זה כבר לא חוכמה שאני מחזיק במחסני השכל שלי. זה הרבה יותר ליבי, הרבה יותר פנימי. מקום שהחוכמה והרצון הם ממוזגים. זה גילוי דעת של גוי קדוש. הדעת של גוי קדוש היא לא דעת אקדמית. טבעית, פשוטה. אלא היא הרצון הנעלה. עוז המוסר, זה הדעת של הגוי הקדוש. אנחנו יודעים שהספקלריה של מעלה היא של משה רבינו, נותן התורה. ואנחנו יודעים שמשה רבינו כתוב שהוא בבחינת הדעת. הוא הדעת, הוא נקודת הדעת של עם ישראל. בגילוי דעת של גוי קדוש, יסתכל באורייתא וברא עלמא, אותו הרצון האלוהי שדיברנו עליו שעומד בבסיס כל היש, נעשים המעשים כולם אגודה אחת. חטיבה אחת, איש אחד, הכל פה זה דבר אחד. וכולם מתאחדים לעשות את רצון המלך הקדוש. כי זה נזרקה בהם מניית הדעת והרצון הזו. לעשות את רצון המלך הקדוש, הגבוה במשפט והנקדש בצדקה, בצדק, בצדק של המוסר האידיאלי, כמו שדיברנו עליו גם אתמול. טוב, ואחרי כל זה מה עשינו פה? רק התרשמנו, ניסינו לטפס אל הספסל ה-400 שבבית המדרש של הרב. כי הרב פה בגבעים שאתה קורא את הפסקה ואתה מרגיש שזה כנראה עוד הרבה הרבה למעלה. טוב, אבל לנו זה מספיק כדי לאמץ אותנו שכלית ומוסרית על ערכה של התשובה ועד כמה היא מביאה רפואה לעולם כולו ממש. נעמוד פה.